מה זה?
תודה, תודה רבה. תודה רבה. אל תגיד, בבא תראה, זה יחיד את אנשים שלי, תמר. תגיד, תראה נוספת. בסדר, טוב. אולי קצת נלמד משהו על ראש השנה. ויתחיל קצת בסוגיה כזאת, קצת יותר בגמרא במסעת ראש השנה, סוגיה יותר כאילו יכול קצת הלכתית כזאת, ובמנה ככה אולי גם קצת יותר מתחיל. ואז יש לי איזה דף, לא רציתי לצלם כולכם, אני חוסך על היצים ביער, על משהו קטן יותר לקרוא משם, אני אקרא את זה ויהיה בסדר. יש גמרא במסעת ראש השנה, שם יש מחלוקת בין רבי יוחנן בן ברוקה לבין רבי עקיבא על מתי אומרים את עשרת הפסוקים של מלכויות. אנחנו יודעים שאנחנו היום נוהגים לומר את ברכת המלכויות בחרבית בקדושת היום, ואחר כך בחר חמישית מוסיפים זיכרונות ושישית מוסיפים את מלכויות. אבל במשנה זה בכלל לא פשוט, יש שם מחלוקת בדבר הזה. אני קורא את המשנה בראש השנה בדף ל"ב. סדר ברכות: אומר אבות וגבורות וקדושת השם, וכולל מלכויות אימהן ואינו תוקע. לפי הדעה הראשונה של רבי יוחנן בן נורי, את העשרת הפסוקים של המלכויות אומרים כחלק מהברכה השלישית של קדושת השם. כל קדושת השם בראש השנה היא נאמרת בהרחבה יתרה, מוסיפים בה הרבה הרבה תוספות. אז לפי רבי יוחנן בן נורי, במוסף לא רק מוסיפים את התוספות מפורסמות שאנחנו מוספים, של וכן תהיה כבוד לעמך וכן צדיקים וישמחו, אלא בתפילת מוסף מוספים שם גם את כל עשרת הפסוקים של מלכויות. וממשיך רבי יוחנן בן נורי ואומר אחר כך, הרי שם הוא מדגיש, אבל מצד שני אומר את המלכויות אבל לא תוקע בשופר, ואחר כך זיכרונות, יש שם קדושת היום ותוקע, ואז בחר רביעית, רק בא ותוקע בשופר, זיכרונות ותוקע, ואז בקעת הזיכרונות, עם עשרת הפסוקים שלה, ותוקע בשופר, שופרות ותוקע. הוא אומר, עבודה, עבודה וברכת כהנים, כל זה דברי רבי יוחנן בן נורי. אמר לו רבי עקיבא, אם אינו תוקע למלכויות, אם עשרה פסוקים ראשונים של מלכויות, שאותם אומרים בברכה השלישית, בברכת קדושת השם, אם בהם הוא לא תוקע למלכויות, אז למה הוא בכלל מזכיר את הפסוקים האלה? אלא, הכל אחר, אומר אבות וגבורות וקדושת השם, וכולל מלכויות עם קדושת היום. את פסוקי המלכויות אומר לא עם הברכה השלישית, אלא כמו שאנחנו נוהגים עם קדושת היום, ותוקע. זיכרונות ותוקע. שופרות ותוקע, ואומר עבודה ועבודה וברכת כהנים. זה לשון המשנה. במחלוקת איפה מזכירים את עשרה הפסוקים האלה, אבל כולם יודעים שאת התקיעה, את תשעת טהרת הראשונים, עושה בסוף קדושת היום. על זה אומרת הגמרא. אמר לו רבי עקיבא, אם אינו תוקע למלכויות, למה הוא מזכיר? הקושיה של רבי עקיבא על רבי יוחנן בן נורי הייתה, לשיטתך, שאומר את פסוקי המלכויות בברכה השלישית, אבל לא תוקע, אז למה הוא בכלל מזכיר אותם? אז יש את הגמרא, מה השאלה? למה הוא מזכיר? רחמנא אמר יתקר, מזכיר את פסוקי המלכויות, כי התורה אמרה שצריכים להזכיר אותם. אלא, למה עשר? למה תשע? דויל וישתני, ישתני. השאלה של רבי עקיבא הייתה, לא למה הוא מזכיר, אלא למה הוא מזכיר עשר פסוקים, לפי שאלתך. מספיק שהזכיר רק תשע פסוקים, ולא עשר, קוריל וישתני, ישתני. מי שקורא את הגמרא הזאת לא מבין מה רבי עקיבא רוצה ברוך בן נורי. הרי כמו שאמרנו, להזכיר בכל מקום צריך להזכיר את הפסוקים. זה מספר עגול, זה עשר, כמו בכל מקום אחר. אומר רבי עקיבא לרבי יוחנן בן נורי, אתה לשיטתך, שאתה אומר שתוקע בקדושת השם, ולא בקדושת היום, ומילא גם לא תוקע, אז למה אומר 10 פסוקים שיגיד רק 9 ושתני שתני? זה לא נעים להגיד, אבל נראה שרבי עקיבא כאן סתם תופס אותו, ומחפש דרכים לדחות את שיטתו, אבל זה בסדר, 9, 10, מה בדיוק הוא רוצה מאיתנו כאן? גמרא ממש מוזרה, שצריך להבין אותה. אני אנסה בעזרת השם להביא את הדברים, קצת אני הולך בדרכו של הרב סולובייצ'יק, שהסביר את זה ביאור מאוד יפה על הסוגיה, אבל הוא גם פוקח עינינו להבין יסודות גדולים על כל העניין של השופר, ואולי גם על כל עניין של ראש השנה. שופר, שאנחנו תוקעים בשופר, כתוב בתורה, יום תרועה יהיה לכם. סתמה תורה ולא פרשה. מה זה יום תרועה? כן, זה באמת פסוקים מוזרים בתורה. חג מוזר גם. חג שבכל חגים אחרים יש להם נסיבות היסטוריות או נסיבות חקלאיות שקשורים לפסח, שבועות, לסוכות, וגם יום כיפור יש לו נסיבות היסטוריות. הוא היה בסיום 40 ימים האחרונים של קבלת הלוחות השניים, וגם התורה מזכירה בכל החגים, חוץ מזה שיש להם ציון היסטורי וציון חקלאי, יש גם ציון תוכני שהתורה מזכירה מה עושים בכל חג ומה המצוות המיוחדות של כל חג. על ראש השנה סתמה תורה ולא פרשה, אמרה רק יום תרועה יהיה לכם. לא מובן מה הכוונה בדיוק יום תרועה יהיה לכם, לא מובן לאיזה אירוע היסטורי עברי זה שייך, לא מובן לאיזה משמעות יש בדבר המסעים זה כאן. ובאמת ששומעים את קול השופר, אנחנו בקול השופר אנחנו יכולים לשמוע שתי משמעויות, אולי בהמשך נגיד שלושה שונות. אפשר לומר שתרועה ילמד סתום מן המפורש בחצות הביטוי תרועה מוזכר הרבה פעמים בהקשר של המלאכה, כן? בחצוצרות וכל שופר, הרי הוא לפני המלך השם. או כמו שאומרים אל דוד השם מורי ואישי, ועולו זבחי תרועה, אשיר המזמרו על השם. שזה חלק מהמלאכת שמו של הקדוש ברוך הוא בעולם. אפשר לשמוע בתרועה גם ניגון אחר לגמרי. אפשר לשמוע בו כמו שאונקלוסטרין, יום תרועה יהיה לכם, יום יבבה יהיה לכון, שזה יום של יבבות. האם שופר מבטא, שבאמת אולי כמו שמעתי קצת בפשוטו של מקרא, משהו קצת אלום, משהו פלאי, משהו לא מובן, משהו נשגב, שבעצם מעורר את עוד המלכות, זה אפשרות אחת להבין את הדברים. קצת מזכיר את דברי הרמב״ם שאומר שופר אף על פי שאין טעם בדבר גזירת מלך הוא, כך הוא מתחיל, שבעצם שופר יש משהו מסוים שהוא גזירת מלך, שהוא קשור למשהו נשגב וניסה. זה מאוד מוזר. הגמרא במסכת ראש השנה מזכירה הרבה טעמים לכל מיני מצוות שעושים בחגים. הביאו לפניי ביקורים בעצרת, הביאו לפניי, נסחו לפניי מים בסוכות, וזה אומרת הגמרא, מפני מה אמר הקדוש ברוך הוא תתתה, כדי שיתבחו לכם גשמי שינה. מפני מה תביאו פירות בעצרת, כדי שיתבחו לכם פירות שינה. ולמה תוקעין בשופר? פתאום הגמרא לא נכבדה, עד עכשיו היה שאלה התשובה. פתאום הגמרא לא נכבדה בשופר, כי רחמנה אמר תיקו. מה אתה שואל שאלות? מה זאת אומרת? לפני כן שאלתי שאלות, והבנתי שמותר לשאול שאלות על התורה. פתאום כאן, רחמנה אמר תיקו, אבל אני קצת אומר, כי כל הסוד הזה של כל שופר, זה חג מוזר, חג לא רציונלי, חג כולו ניסי, נשגב, כמו שהרמב"ם אומר, גזרת מלכי. זה כל אחד שאנחנו שומעים שופר, שמתאר משהו מאוד מאוד נשגב, מאוד מאוד נורמה. אבל יש כל אחר שאנחנו שומעים שופר, שהוא אולי, כמו שהגמרא אומרת, מתלבטת איך עושים את התרועות בצורה של שברים או של תורה, אם גנוך יגנח או ילול יליל, אנחנו חושבים שבעצם לתקוע בשופר זה לבכות, זה לעורר בכי. כמו שהגמרא אומרת שלכן השופר צריך להיות כפוף, כדי, כי כמה דקייף איניש דעתי תפי מעלה, כמה שדעתו של אדם כפופה, אז יותר ראוי שיהיה ככה. ולכן בהקשר המיוחד הזה כאן, יש כאן באמת איזשהו פלא, או שתי צדדים נקרא להם שונים, שקיימים בכל השופר. ובאמת, אני למיתיים רוצה דווקא להתרכז בקול השני, ובעזרת השם בהמשך לחזור לקול הראשון, שאפשר להבין, יש לזה הרבה סימוכים, שכל מהות השופר זה חפצה של תפילה, חפץ כזה שאיתו אנחנו מעוררים תפילה אל הקדוש ברוך הוא, כמו שהזכרתי את אונקלוס, יום יבבה יהיה לכון. אני מזלת השם אפשר קצת יותר חיות את הדברים, אבל אני כבר רוצה לציין שבעל המור קרא כותב, יש מחלוקת, כתוב בגמרא שתוקעין וחוזרים ותוקעין כדי לאבב את השטן, כן, תוקעין שהם עומדים וחוזרים, עשרה תוקעין שהם שווים וחוזרים ותוקעין שהם עומדים כדי לאבב את השטן. יש בזה מחלוקת, יש כאלה שאומרים כמו שאנחנו נוגעים היום, שתוקעים שהם יושבים, תקיעות מיושב, זה תקיעות שעושים לפני מוסף, אחרי קריאת התורה על הבמה. ויש חוזרים ותוקעים עוד תקיעות נוספות, אחר כך בשעת התפילה, שזה תקיעות הנוספות האלה, תוך כדי תפילת 18, שזה כדי לערבב את השטן. ככה הסביר הרמב"ן את הדברים. בעל המור הסביר הפוך. אחרת לגמרי, סליחה, שתוקעין כשם יושבין, הוא אומר הכוונה שהם באמצע התפילה, וזה התקיעות שעושים בשעת העמידה, שזה התקיעות דאורייתא, כך אומר בעל המור, וחוזרים ותוקעין שהם עומדים, הכוונה זה השלושים תקיעות שעושים בעלינו לשבח בסוף התפילה, שהם הולכים, מה זה עומדים? שהם עומדים ללכת, כן, כמו שיש ביטוי כזה בגמרא, כשבידן עומדים, הכוון שעומדים ללכת, שהתקיעות שעושים בסוף התקיעה, סוף התפילה, ועלינו לשבח, הם התקיעות שנועדו לערבב את השטן. ומסביר בעל המור, כי התקיעות הדאורייתא הן תקיעות שצריכות לעשות על סדר התפילה. כי חלק מהמהות של לתקוע בשופר, זה להתפלל לקדוש ברוך הוא. כן? בהקשר לצד זה, כמו שאתם יודעים, המשנה ברורה מזכיר שלראות שחפצי מצווה מותר להכניס למקומות המטונפים, אבל חפצי תפילה אסור להכניס, לכן אומר ששופר שהוא חפץ של תפילה ולא חפץ של מצווה אלא של תפילה, אסור להכניס למקומות לאותם המבואות באמת הלא נקיים. שאני בעצם בא להדגיש, זה מה שבעל המור אומר, שאנחנו עושים את כל התקיעות האלה, התקיעות האלה יש להם ניגון, יש להם משמעות, דרכם אנחנו מתפללים בקדוש ברוך הוא כל מיני בקשות. זה קצת קשור לראש השנה שחל להיות בשבת, ששם הרי חזר דורשים בירושלמי, לא יום תורה אליכם אלא זיכרון תורה, ורשי שאומר, אומר עשרה לפני רשי, שיש כאלה שמסבירים שהשנה לפי ירושלמי אנחנו יוצאים מידי חובה בתפילה עצמה, כי כל התקיעות הן חלק מהתפילה. בשנים כתקנם אנחנו מתפללים על ידי שופר, בראש השנה זיכרון תרועה, אנחנו מתפללים על ידי התפילות עצמם, אבל בעצם בהקשר המיוחד הזה כאן יש קשר הדוק בין התפילה לבין התקיעות, כמו שהמשנה אומרת בפורש שתקיעות וברכות מעקבות זו זו. במילים אחרות, אין עניין לומר את ברכות 18 של ראש השנה בלי תקיעה, כמו שאין עניין לומר את התקיעה בלי התפילות, כי זה בעצם אומר ששתי הדברים האלה הם ממש כרוכים אחד בשני. ככה היא גם שיטת רש"י. רש"י אומר, כתוב, כן, אני קורא, סדר תקיעות שקוראים, עושים תשרת, 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 שלוש פעמים, אומר רש"י, אחד למלכויות, אחד לזכרונות ואחד לשופרות. ואומר רש"י, כבר ברש"י על התורה שכתוב זיכרון תורה, אומר רש"י זיכרון פסוקי זיכרונות ופסוקי שופרות יזכור לכם עקדת יצחק שקרב תחת העל. ככה רש"י מסביר את הפסוקים זיכרון תורה, שצריכים להזכיר את פסוקי הזיכרונות ופסוקי השופרות. ולאור זה אומר רש"י, תקע, אומרת המשנה, על התקועות שעושים לפני התפילה. תקעת תקיעה אחת ארוכה, שהיא של סוף סדר אחד והתחיל סדר אחר, אומרת הגמרא שהמשנה שלא יצאה ידי חובה. אומרת שהיא כי התקיעה הראשונה קשורה למלכויות, והשנייה קשורה לזיכרונות. אלא רק שנייה, אבל זה בכלל לא התקיעות שעושים בתפילה. לפני התקיעה, היה ברור לרשי שגם התקיעות שעושים לפני התקיעה, למה צריכים לעשות תשרת, תשרת, תשרת שלוש פעמים? כי פעם אחת אתה צריך להתפלל תפילה דרך השופר של מלכויות, פעם שנייה להתפלל תפילה של זיכרונות, פעם שלישית להתפלל תפילה של שפרות. זאת אומרת שהשופר הוא בעצם, בשופר עצמו אנחנו ממש מתפללים הקדוש ברוך הוא. לפי זה אני בעצם אומר יסוד גדול מאוד, שהפסוקים שאנחנו אומרים בראש השנה, כן, זה לקחת את התפילה שלנו, ושהיא ביסודה, היא בעצם בנויה על תקיעות השופר, ולהתפלל אותה. אבל אנחנו מסכים בהם פסוקים, כן, אולי עושים קצת עבודה הפוכה למה שרב נחמן אמר, שרב נחמן אמר שצריכים לקחת את התורות ולהפוך אותם לתפילות. מה שאנחנו עושים זה לוקחים את התפילות והופכים אותם לתורות, כן, כי הרי באמצע תפילת עמידה זה משהו חריג, אין את זה בכל סדר התפילות הרגילים, שפתאום אנחנו רואים ונאמר ונאמר ונאמר, אנחנו בעצם את כל התפילות שלנו מחברים לפסוקים של התורה. זה בעצם חלק מעבודת השם שלנו, שאולי זה בעצם יש בזה משהו עמוק, כי יש תפילה שהיא תפילה של כל השנה כולה, ויש תפילה של ראש השנה, ששם התפילה מתחברת אל התורה, מתרוממת אל הפסוקים, מתרוממת אל דבר השם שמסתתר מאחורי הדברים האלה. אבל בסוף שבר, כל הפסוקים האלה הם בעצם פסוקים שלאט לדרכם, אולי בעצם נכון יותר, אבל תורד מעט אני קצת אקרא את הדברים קצת אחרת, שדרכם אנחנו ממש עושים סדר של תפילה שהוא כולו סדר כזה של לימוד תורה. ולכן אנחנו קוראים גם מהתורה, גם מהנביאים, גם מהכתובים. דבר זה כתוב בתורה, בשנוי בנביאים, ושל וכתובים, בעצם לומר שכל התפילה שלנו יש לה סימוכין בכל גילויי שם השם בעולם, וגם לכל גילוי אנחנו עושים לו חזוקה של שלוש פסוקים כדי לחזק את הדבר עצמו. זה בעצם תחילת נגיד ככה, כל תפילה משלושת הברכות המרכזיות של התפילה בראש השנה מתחילה מתורה, מכל מיני פסוקים שאותם אנחנו אומרים, ואנחנו אולי נכון להשתביא את הקדמה, אתה נגדת באב ונקודך על הסיני, אתה זוכר את כל הזכרונות כולם, זה מתחיל ככה קודם כל מזה דבר תורה כזה, ומתבסס על כל מיני פסוקים, שכל מיני פסוקים ונאמר, מוכיחים את הדבר תורה שאמרנו בהתחלה, על ידי כל הסיריות של הפסוקים שבכל סדר וסדר, אבל שזה מספיק 9 פסוקים, כי צריך שיהיה כתוב בתורה, ושנוי בנביאים ושל כתובים. מה זה הפסוק העשירי שאותה אנחנו אומרים תמיד בסוף הדברים האלה? יש למישהו מחזור? תמיד את הפסוק העשירי אנחנו לא מזכירים כחלק מ... תודה, אני נמצא ישר. כחלק מהסדר של הפסוקים, אלא בסוף הסדר יש אלוקינו ומקוותנו, תקעה משווה גדול חירותנו, סל נסכם את כלולתנו. החלק השלישי של כל ברכה וברכה, זה בעצם, כמו שעכשיו אני חוזר לרב נחמן, זה להפוך את התורות לתפילות. אמרנו תורות, כן, הוכחנו אותן דרך הפסוקים, ועכשיו אנחנו מתפללים אותן. קודם כל, תקעה משווה גדול חירותנו, וסל נסכם את כלולתנו. או כמו שגם אמרנו בסדר של הזיכרונות, אחרי שאמרת לבינו, לבקרותנו, זוכרנו, וזיכרון טוב לפנינו, לפניך, ובדיון בגודת ישב החמים, אותו דבר היה גם במלכויות, לבקרותנו, מלוך על כל עולם, כל עולם יחודיך, ונעשה כל עד ביקריך. אז כל אחד משלושת הברכות המרכזיות של ראש השנה, מתחיל מאיזה, כמו שאמרתי, דבר תורה, הופך להוכחה שלו, דרך הפסוקים בצורה משולשת, שבתורה, בכתובים מביאים, כל אחד נותנים לשלושה הוכחות, והופכים את התורות לתפילות. התורה הזאת הופכת להיות אחר כך תפילה, ואז תוקעים השופר, כי תקיעת השופר באה בסיום של הכל, כי תקיעת השופר נעשית מתוך תורה. מתוך תורה אנחנו באים אחר כך ומתפללים, ובעצם כל התחינה שנעשית בסוף, היא תקיעת השופר, היא בעצם הניגון שמסתתר מאחורי תקיעת השופר. וזה ככה אומר הראש. שלמה בפסוקי המלכויות אנחנו מזכירים השופרות, אנחנו מכירים בסוף שם את הפסוק, ויוסף אתכם ואתכם ובשרת השם, ותקעתם מחצוצרות על פיכם ועל צפיכם שלמכם, ויהיו לכם זיקול לפני אלוקיכם. פסוק הזה לא כתוב שופר, כתוב חצוצרות. הראש שואל את זה, אומר נכון, אבל חיפשו פסוק, כי אומר, מכיוון שהפסוק האחרון הוא בא לריצוי, אז חיפשו פסוק שיעורר רחמים, שכמו שכתוב כאן, והיו לכם זיקול לפני אלוקיכם. הראש בעצם מדגיש את מה שאמרנו, שהתפקיד של הפסוק העשירי הוא לעורר זיכרונות, לעורר כמיהה של, שלנו אל השם יתברך שבא מתוך הדברים האלה. ככה גם אומר הרמב"ן, מביא בשם רבי הגאון, שהפסוקים האחרונים באו לריצוי. ועל פי זה, בעצם סקרו כאן הפסוק העשירי של שופרות, כמו שמעתי, וכתרם החצורות, זה היה לכם לזיכרון. והפסוק של זיכרונות, הוא וזכרתי להם ברית השונים, ולעיני מצרים להיות אלוקים, אני השם כי זוכר כל זיכרונות אתה. ויש משהו שחריג, וזה במלכויות. במלכויות, מה הפסוק האחרון? איך? הפסוק האחרון מעשה הפסוקים שאני זוכר, שמע ישראל. ואיפה הוא מופיע? הוא מופיע בסוף העשרה הפסוקים הקודמים, נכון? כי כתוב שמה, ועל ידי הדרך כתוב נאמור, כה אמר השם, ונאמר ויהיה השם לא כל דבר, ותורתו כתוב נאמור, שמע ישראל לשם לכאן השם אחד. אבל אומר סולובייצ'יק, שבאמת, מכיוון ששמע ישראל לשם לכאן השם אחד, אנחנו א', רגילים תמיד כל השנה לומר אותו ביחד עם כל עלינו. אז מלא רצו לספח אותו לתפילת עלינו. אבל יותר מזה, מכיוון שסוף החלק הזה כאן, הוא ברכת קדושת היום של כל יום, שכל אחד מהתפילות האחרות, ולא רצינו לשבש, להכניס בתוך הפסוק שישבש את מטבע הברכות של קדושת היום. לכן מקדימים את הפסוק העשירי לפני כן. אבל מה זה שמע ישראל לשם כאן לשם אחד? למה זה מלכויות? כי זה קבלת עול מלכות שמיים. זה בעצם אין לך פסוק שהוא יותר תפילה בעם ישראל מאשר שמע ישראל השם אלוקינו השם אחד, שהוא בעצם התפילה של עם ישראל בכל דורות כולם. שלכן הפסוק הזה כאן בא בתור סוגר את הסריה של מלכויות. עד כדי כך שאומר הרב סולובייצ'יק שרב חיים מבריסק היה מקפיד בקהילה שלו, נכון, תמיד יש את הניגון שכאילו גמרנו את האירוע הקודם, היה מקפיד שאחרי הפסוק האחרון של הנביאים והיום הוא יהיה השם אחד ושמו אחד, אז להגיד את הניגון הזה, ורק אז הוא תותר כתוב לשמי עשרה שם ושמו אחד, אלוקינו אלוקינו אבותינו. הוא אומר זה ברצף אחד עם התחינה, כדי להדגיש ששמי ישראל זה לא פסוק שקשור למערכת הקודמת, אלא קשור כולו לתפילה. הם הדברים שככה מבאר הרב סולובייצ'יק את היסוד של סדר התפילה. בכל, במלכויות, שם, ותמיד, זה בולט שהפסוק העשירי מוזכר כבר כחלק מסדר התחינה. במלכויות, בגלל הסיבוכים שאמרנו קודם, אז עסקו זה לפני כן, אבל בעצם מנגנים את הניגון כדי להדגיש שזה גם קשור לאחר כך, בסדר? כל זה, עכשיו, לאור הדברים האלה, אומר הרב סולובייצ'יק, כל מחלוקת רבי עקיבא ורבי יוחנן בן נורי מבוארת היטב. כי אומר רבי יוחנן בן נורי, אנחנו כבר בברכה השלישית, בקדושת השם, כבר אז מזכירים את מלכות השם, כי נכון, עוד מעט נאמר, המלך הקדוש, וכבר אז מזכירים את מלכות השם. ולכן ראוי להזכיר את הפסוקים כבר בברכה השלישית. אבל תוקים או לא תוקים? מה אמר רבי יוחנן בן נורי? לא תוקים. למה לא תוקים? כי זה עדיין לא בקשה, כי בשלושת הברכות הראשונות, זה, אנחנו לא מבקשים בקשות. לכן, את התקיעה, אמר רבי יוחנן בן נורי, דוחים אל סוף הברכה הרביעית, כי רק אז אפשר לבקש בקשות. על זה אומר לו רבי עקיבא, אם לא תוקעים, אז למה מזכירים? אומר, מה זה למה מזכירים? רחמנה אמר עדכר, אלא שאלה, למה מזכירים 9 ולא 10, אתם מבינים? עכשיו זה לא קטנות, אלא מזכירים 10 ולא 9. הרי כמו שאתה תקיע את השופר, אתה דוחה לברכה עשירית, אל לברכה הבאה, אז קרא את הפסוק העשירי, שהוא דברי תחנונים, תדחה אל לברכה הבאה, בסדר? עכשיו, יש לי, עד עכשיו, זה הדברים של הרב סולובייצ'יק, אז ידי חובת ניגלה יצאנו, אני מקווה שנהניתם מהדברים. אבל הדברים האלה, יש כאן כמה יסודות גדולים שאני רוצה לומר בדבר הזה. רגע, שנייה. רגע, שנייה. כן, שתי דברים. קודם כל, מה אומר מחלוקת רבי עקיבא ורבי יוחנן בן נורי? האם תוקעים את ה... האם הוא מזכיר את העשרה פסוקים האלה בברכה השלישית, או שמזכיר אותה בברכה הרביעית? ואולי יכול להיות, כן, הרי עוד פעם, רבי עקיבא אומר ש... שנייה, רבי עקיבא אומר שמזכירים אותה בברכה הרביעית, רבי יוחנן בן נורי אומר שמזכירים אותה בברכה השלישית, נכון? אולי מאחורי הדבר הזה מסתתר כאן איזה מחלוקת גדולה מאוד. מה זה מלכות השם? האם מלכות השם היא בעצם כמו שקשורה לברכה השלישית של אתה קדוש, שמך קדוש וקדושים וכל יום יעללו חסילה? ככה נוקט רבי יוחנן בן נורי, ולכן הוא אומר כבר אז אנחנו מזכירים את המלכת השם התברך על העולם, ולכן אלה ראו שכבר שם נזכיר את הפסוקים המיוחדים האלה. אני עוד נתי אהיר עוד הערה על רבי יוחנן בן נורי. אבל אומר על רבי עקיבא, לא, המלכת השם מזכירים רק במחה הרביעית שמסיים למילים מלך על כל הארץ מקדש ישראל ביום הזיכרון. אין מלך בלא עם. אין מלכות השם מתגלה בעולם, אלא דרך עם ישראל עצמו. להזכיר היום הזה, שהוא יום המלכויות, האם זה היום שקשור לברכה השלישית של אתה קדוש, של שמך קדוש, וקדושים בכל יום מלוכסי לה, אלא משהו המרומם, או מה שרבי עקיבא, שרבי עקיבא, זה בדיוק מה שהזכרנו, את הפסוק, שמע ישראל השם אלוקינו שם אחד, שיצא נשמתו באחד, שזה כל המסירות נפש של רבי עקיבא, להיות נושא כאלה של בכוכבה, אז הוא אומר, אי אפשר, נגיד ככה, להזכיר את מלכות השם, בלי להזכיר את שמע ישראל השם אלוקינו שם אחד, הפסוק העשירי הכי קריטי, ומלא, לא רואי להזכיר את מלכות השם בברכה השלישית, כל עוד אין את ה... מלך על כל הארץ מקדש ישראל ביום הזיכרון, כל עוד אין את הגילוי של עם ישראל בעולם, שרק דרך הדבר הזה מתגלה גם מלכות השם בעולם. אולי יאמר לגדלותו של רבי יוחנן בן נורי, שהוא אומר, נכון, ברור שרבי עקיבא צודק שמלכות השם היא כל כולה למלכות ישראל, וזה תלוי בזה באמת. והוא באמת ינח נמי, גם אומר את הפסוק של התחינה בברכה השלישית. אבל הוא נוהג כמו שכולנו נוהגים. הרי בברכה השלישית אסור להגיד דברי תפילה, ואף לכן עם ישראל בברכה השלישית נוהג לומר, ובכן תן פחדך, ובכן צדיקים יראו וישמחו, ובכן תן כבוד לעמך, שמחה לארצך, וששון לעירך. אז אנחנו בעצם לא עובדים לפי הכללים, כמו שאבודרהם אומר, שלכן אומרים, ובכן, 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 כמו שכתוב במגילת אסתר, ובכן אבוא אל המלך אשר לא כדעת, וכאשר עבדתי, עבדתי. שיש את הרצון לעורר את התפילה על עם ישראל, אנחנו לא עובדים לפי הנועלים, כמו שאסתר לא נקרא אל המלך ומתחננת, אז גם אנחנו לא עובדים לפי הנועלים, וכבר בברכה השלישית, אנחנו כבר לא יכולים להתאפק, כבר הוזכר שם המלך, אז כבר אנחנו שופכים את כל ליבנו, ואומרים שהקדוש ניתן כבוד לעמך ושמחה להרצח רצון לעיריך, ומעורים את כל הדברים האלה, כי הבקשה של ישראל היא מלכות השם. ולכן אומר רבי יוחנן בן נורי, על גבי מה שרבי עקיבא אומר, שיש מה שנועד לעורר את התפילה שלנו, ושם ראו שיהיה מלכויות, אומר רבי יוחנן בן נורי, אתה צודק, אבל אי אפשר להתאפק, אנחנו כבר רק מגיעים לראש השנה, כל מעייננו הוא בעצם לעורר את ישועתם של ישראל. בסדר? זה דבר אחד יסודי שרציתי לומר במחלוקת הזאת. רציתי לומר... איך, איך? נכון. כן, זה כבר... אז איך? לא להגזים, אולי, כן. אתה צודק. אז זה בדיוק עליי חלק מהבירוש שהמקים שאלה, אבל לא יודע באמת. שאלה טובה. אני רוצה לומר שהוא רחב יותר. עולה מהדברים שאמרנו, בעצם שפסוקי הזיכרונות הם ממש חיוב דאורייתא, כלומר פסוקי הזיכרונות. עד כדי כך, כמו שאמרנו בספר רש"י, זיכרון תורה, שאתה אומר זיכרון תורה, זה מצווה להזכיר פסוקי מלכויות, זיכרונות ושופרות. שקצת אולי גם נחלק את הדברים, זה כתוב בגמרא מפורש בסוגיה שלנו. אתם זוכרים שאומרת הגמרא, אמר רבי עקיבא לרבי יוחנן בן נור, אם אינו תוקע, למה מזכיר? מה הגמרא שם זעקה? למה מזכיר? זוכרים את הלשון הגמרא? רחמנא אמר עד כך. איפה רחמנא אמר דבר כזה? אלא פשוט, בעצם מה שרש"י אומר, זה נראה פשט הסוגיה, שלהזכיר את הפסוקים זה לא דין דרבנן, לא אמרו רבנן נדקר, אלא רחמנא אמר נדקר. ואם אתם זוכרים בפרק ראשון, שמסרת ראש השנה זה כתוב מפורש, שהקדוש אומר, ואמרו לפניי, מלכויות זיכרונות ושופרות, כן, אמר הקדוש ברוך הוא, אמרו לפני מלכויות זיכרונות ושופרות, אז זה אמירה אלוקית, זה לא תקנה שתקנו עם ישראל, שמלכויות זיכרונות ושופרות, הפסוקים האלה, הם חלק מאמר הקדוש ברוך הוא, שזה נכלל פושבן במילים זיכרון תרועה, ואולי אפילו נזכר במילים יום יבא ויהיה לכון, שפשוטו של מקרא יום יבא ויהיה לכון, זה יום של תפילה יהיה לכם, זה ראש השנה יום של תפילה, שקודם כל אני בא לומר בשנה שלנו, שראש השנה חל להיות בשבת, אנחנו לא צריכים להיות עם לב שבור, וואו, איך החמצנו את המצווה דאורייתא. בצורה פנימית, העיקר כירושלמי, לא שהבבלי חלק על הירושלמי, אבל הנשמה של הבבלי היא הירושלמי, שמה שכל שנה אנחנו פועלים על ידי תקיעת שופר, השנה אנחנו פועלים את זה על ידי תפילה, כי יש בחינה מיוחדת בשבת, ששבת היא מלזעוק, וישועה קרבה לבוא, כמו שאומר השם שמואל, שבכל שנה כולה אנחנו צריכים לעורר את התפילה שלנו גם על ידי חדווה מחדה ובכיה מאידר גיסה, צריכים לעורר את זה גם על ידי בכי. בשבת כאילו אין את השופר, כוונה אנחנו מעוררים את כל התפילה שלנו רק מתוך מדרגה של עונג, רק מתוך מדרגה עליונה. הוא אומר בבית המקדש, זה הרי קושיית הבבלי ירושלמי, אכן היו תוקעים גם בשבת, כי בבית המקדש שם הבכי והשמחה היו כל כך מאוחדים באחדות אחת גמורה, שלכן לא הייתה סתירה ביניהם, היה אפשר לעשות את זה גם בעונג שבת, לא סתר אותו המקום הזה שהבכי שהוא כולו בעצם בא ממקום זך ועליון. אבל אני רק אומר, אנחנו מגבולים זוכים להתרומם למקום כזה, שאת כל התיקונים שכל שנה עושים על ידי השופר, ונעשה גם ביום טוב שני בעזרת השם גם על ידי השופר, אבל האור של שבת מאיר את כל דברים ממקום יותר גדול. ועוד משהו אולי נוסף, בעצם בתוך הדברים שאמרנו, אז קצת נגענו בשאלה האם שופר זה המלאכת השם, או ששופר זה לשון של בכי, שזה קצת קשור לנכון לבירור שמלבא את כל ראש השנה, עד כמה ראש השנה הוא יום של שמחה, או עד כמה הוא יום של שבך חיים. המחלוקת בין הבבלי בין ירושלמי, שבירושלמי כתוב, בבבלי כתוב ספרי חיים וספרי מתים פתוחים לפניי ואתם אומרים שירה, ואילו בירושלמי כתוב שעם יודע אלוקיו, שמספר לפני שהוא מגיע לדין, כי הוא כל כך שמח וודאי שיצא ביום הזה, שעם ישראל יצא בזכאות בדין, שכמו שהזוהר הקדוש אומר, יבדו את השם בעירה, יבדו את השם בשמחה, כאן בחוץ לארץ, כאן בארץ ישראל. אבל אולי יש איזה מקום לחבר את שתי הניגונים האלה, את שתי השופרות האלה, את השופר של בני ציון יגילו במכן, בחצוצרות וכל שופר יגילו לפני מלך השם, שזה קול של שמחה לקול האחר של השופר, שהוא הקול של הבכי. ואולי אפשר לומר את מה שהרמב"ן אומר. הרמב"ן אומר ששופר זה שופר של מלחמות. אם אתם זוכרים, בפסוקי המלכויות של התורה מזכירים את מעמד הר סיני, בכתובים מזכירים את השופרות שלנו כלפי הקדוש ברוך הוא, שזה בעצם שתי סוגי שופרות. זה שופר שכולו לשמוע קולות אלוקיים, וזה שופר שכולו התערותא דלתתא להתחנן כלפי הקדוש ברוך הוא. אגב, הזכרתי מקודם שיש את התקיעות דמיושב ויש את התקיעות דמעומד. התקיעות דמיושב, איפה תוקעים אותם? ליד מה? ליד הבמה, בסיום ספר תורה, שהיא כל כולה כנגד בחינת התורה, והתפילות דמומד, החזן שתוקע אותם בלחש, תוקע אותם בעמוד התפילה, כי בעצם זה שתי סוגי תקיעות, זה תקיעה שמברכים עליה לשמוע כל שופר, אז מי המתקיע ומי השומע ולשמוע כל שופר? תחשבו טוב שם מברכים ברוך אתה השם כשציינו את עצמנו לשמוע כל שופר, אז אנחנו תפקידנו לשמוע, אז מי הוא המשמיע? הקדוש ברוך הוא, משה ידבר ואלוקים יעננו בקול, אבל בתפילה אנחנו אומרים ברוך אתה השם שומע כל תרועת עמו ישראל, איך הלשון שלנו? שומע כל תרועת עמו ישראל ברחמים, לפחק, כי אתה שומע כל תפילה מזיל תורה ואין דומה לך, אתה שומע כל תורה, אז בזאת זה מתהפך, מי השומע ומי המתקיע? אנחנו התוקעים, הקדוש הוא תוקע, כי יש תקיעות שבאות מלמעלה למטה, ויש תקיעות שבאות מלמטה למעלה, יש תקיעות שבחינת מעמד הר סיני, ויש תקיעות שבחינת תפילה, יש תקיעות שמרוממות אותנו לבני ציון לגאול ולמקום, ויש תקיעות שבאות מהמקום הזה של לב נשבר ונתקע אלוקים לא תבזה, של המקום הזה של גנוך יגנך ואלוי ליל ילין. אבל על ידי הנביאים כתוב לאמור, יש שם סוג של תקיעות אחר, שזה התקיעות שאנחנו שומעים כבר שלוש שנים, שזה התקיעות של המלחמה. הפסוק הראשון, כל יושבי תבל שונה יתכנסו נסרים תיראו, וכתקוע שופר תשמעו, שהוא בעצם קורא כל מיני קולות של שופרות של מלחמות שקורות בכל העולם כולו, להכין את גולתם של ישראל. זה פסוק מישעיהו. פסוק אחר כך, והיה ביום ההוא, אחרי מלחמת גוג ומגוג, התקם שופר גדול והעובדים בארץ אשור ונתחים את מצרים, שאומרו להשם הקודם של ירושלים, שמתאר לאיפה הגאולה עתידה להגיע. ופסוק באמצע, ונאמר, והשם אליהם יראה ויצא כברק חיצו, והשם אלוקים שופר יתקע והלך בשרות אימן, כל מה שקורה באזור של החותים ובאזור של מצרי הרמוז, כל זה חלק מסדרי הגאולה, זה שופרות של מלחמה. מה זה שופרות של מלחמה? הם שופרות של שמחה או שופרות של בכי? אפשר בקריאה פשוטה לומר, זה בעצם האזעקה שכל מה שהוא מתחילת המלחמה, שמרטיטה את הלב של כולם, ומעוררת בעצם איזשהו פחד, אם יתקע שופר בעיר ועם לא יחרדו, אבל הרמב"ן אומר, שהיו יוצאים מלחמה, בראש הגייס היו יוצאים משופרות. למה יוצאים משופרות בראש הגייס? ועד היום רואים כל מיני סרטים כאלה של מלחמות של פעם, שנכון שיש תזמורות כאלה, אנשים עם תופים, עם החצוצרות, שעושים התחלה, אומרים מרחמנות על הג'ובניקים האלה, אין להם אפילו רובי 0-2, ואתה שולח אותם ככה לפני הסיירת, לפני הדיניינים, לפני הנדסה קרבית, אתה שולח אותם ככה, זורק אותם ככה, חסרי אונים על הדבר הזה, אבל יש בדבר הזה אסטרטגיה עמוקה מאוד. הדבר הזה קודם כל נותן ללוחמים, נותן להם את כל השירי רובעית, כאילו, נותן להם את המורל, כאילו, נותן להם את הקצב, שאיתם הלוחמים ככה באים בוודאות גדולה. יותר מזה, אל תראו כל צחצחות החרבות, היו בכוונה מקחים חרבות, מצחצחים אליהם, משמיעים אליהם רעש מאוד מאוד מרעיש, כי האויב, לא רק הלוחמים מתעצמים, אלא האויב רואה את כל הרעש הגדול הזה, זה מפחיד אותו, זה מאיים עליו.
תגיד תבוא כתובת
אצלה,
ותראה
את מתחי הרעש אצלה,
הרמב"ן
כותב שזה המחנה עצמאי. וואו, שהוא מצלצל, יפה, בדיוק, שעושה צללים. אז בעצם, יש איזו בחינה מסוימת, כי תקום עליהם מלחמה וזאת אני בוטח, משמע, וזכה בועלות זבחי תרועה, שיש תרועה שהיא תרועת המלחמה. תרועת המלחמה זה המקום הזה שהוא כאילו לכאורה יש בו צד של עירה, אבל הוא בצורה פנימית הוא מלא בשמחה. שמחתי מתוך עירתי, שיש את ביטחון התשובה, שעם ישראל מרגיש שלמרות שאנחנו עושים במלחמה, אבל אנחנו נמצאים בביטחון פנימי, שהנה, מודים לקדוש הוא כבר בתחילת הלוחה שניצחנו. אנחנו באים עם הוודאות הפנימית אל המלחמה הזאת. כי אני תמיד מזכיר, ובזה אני מסיים, את דברי האדמור הזקן, שאומר שארץ אשר עיני אלוקיך בא מראשית השנה ועד אחרית השנה. שואל האדמור הזקן, למה כתוב מראשית השנה ועד אחרית השנה? אין צורך לומר, ארץ אשר עיני אלוקיך בא מראשית השנה, מעתה ועד עולם. כי תמיד סוף השנה, ישר מתחילה שנה אחרת. אלא אומר, לא, זה לא ככה. זה שקדוש הוא עיניו אלינו לנצח. כל שנה הקדוש הוא נותן לנו חיות של כמות נגיד של מיליארד חיות לשנה הזאת, ובסוף כל שנה תמיד אנחנו בידי דלק האחרונים, שבעצם סוף השנה זה מיליש לציין סוף השנה מזונתיו של אדם, וכל החיות האלוקית קצובה לנו מראש השנה עד ראש השנה. ושגיל מכין לסוף השנה, אנחנו עכשיו נצאים בדקות האחרונות של השנה, אז כתוב מראשית השנה ותחילת השנה, כל שנה היא רשע בתחילתה, כי נגשים לראש השנה, כשנכנסים לראש השנה, אנחנו נוצאים כבר עם הטנק נגוב לגמרי, עם ידי דלק האחרונים, שהם ממש מגישים, כך הוא אומר, מגישים כבר שאין יותר חייס. ואומר אדמור, אומר זה, עוד מעט, שאני אגמור את זה, נגיד למה, אומר, גם, על מה אומר זה, ואז הוא אומר, ואז בעצם מגיע שנה חדשה, מגיע שנה חדשה, ואז עכשיו צריכים חיות חדשה. ועד שלא יתקעו בשופר ביום מחרת, לא יהיה חיות חדשה. בעצם מליל ראש השנה, עד שתוקעים בשופר, אז כל העולם נמצא חיל ורדה יוחזון, עד ששומעים את הקול השופר של השנה החדשה. הוא אמר את זה קודם כל עובדתית, כדי לתמרץ אנשים לתרום ליישוב בארץ ישראל. כלומר, אנחנו אנשי אוקראינה, אצלנו עד ש... יגיע את כל השופר בית ישראל, כי הם נמצאים מזרחית לית ישראל, יהיה המון המון שעות שאנחנו לא יודעים מי יחיה ומי ימות. אז אם לא נשאר את ישראל יחיו אותנו, ממי נחיה את כל החיות? אנחנו מקבלים כל השופר שנמצא בית ישראל. אז זה רק בעצם חידש על האדמו"ר הזקן, שמבט חדש על השופר, על ראש השנה, על המתח הזה, אם ראש השנה הוא יום שמח או יום עצוב. בעצם זה יום של לידה חדשה, לידת חיים חדשה, קומה חדשה בגנו של השם שמופיע. ושתינוק נולד, אז זה הדבר הכי הכי שמח, הדבר הכי מפחיד. אין יותר שמח מאבא ואמא, בטח בלידה הראשונה, בהתרגשות להיכנס לחדר לידה, ובהתרגשות לחכות עוד רגע, הולך להיות הדבר הגדול שהילד נולד. אבל הדבר הכי מפחיד בעולם, זכיתי כבר באחד מהילדים שלנו להיות בלידה כזאת, שתוך כדי הלידה, הלידה הסתבכה, ואז פתאום, אני לא הבנתי, פתאום הרופא קורא לעוד רופא, מגיעים איזה שלושה רופאים, פתאום אחרי אחד הבכים מסתכל עליי ואומר, מה אתה עושה פה? ואני בורח ככה זה, והלב שלי מתחיל לדפוק. אז לידה זה דבר הכי הכי שמח, זה דבר הכי מפחיד. ראש השנה זה הופעת חיים חדשה, שב תף שנפיזן עומדת על הפתח, אנחנו כל כך שמחים באור הגדול שבזאת שמופיע בה, ואנחנו כל כך נמצאים במתח. מתי ההורים רגועים בתאי של לידה? כשהתינוק מתחיל לבכות, אז כולם נושמים לרווחה. כששומעים את כל השופר, שומעים את המקום הזה ששמחתי מתוך יראתי, שמתוך היראה הזאת אנחנו שמחים. זה בעצם המקום הזה שבו הקולות האלוקים והקולות התחתונים, שזה בעצם מלחמה, איך היתורו את הדלילה, מלחמות הנסיתים לגלל דרכנו, שהשמחה פחדו על השם ועל טובו, מתאחדים ביחד. זה האור המיוחד הזה שמתגלה בראש השנה, שמאיר את עם ישראל, שמגדל את המקומות חדשים, ואנחנו נמצאים ככה לקראת היום הזה, באמת ככה במקום גדול של עירה, אבל לא עירה תתה, לא עירה של פחד, אלא עירה של רוממות, עירה של פחדו על השם ועל טובו, זאת השם, השנה הזאת תהיה שנה גדולה מאוד, שנה מלאת שפע, מלאת ברכה, מילת ישועות גדולות עלינו, על כל ישראל, בעזרת השם. איך? אנחנו זה שאמרנו, אנחנו חיים את העונג העליון, אז מילה הכל מתגלה בבית המידה שיודעים להסביר איך העונג והעירה מתאחדים ביחד. אנחנו עוד לא בשלים על זה, אנחנו רואים להדגיש את המקום המסם הזה של את המקום הגדול הזה של העונג. ובעצם, אבל... איך? אבל אני מקווה שזה עוד פעם, ירושלמי אמר שזה דאורייתא, וגם לפי הבבלי יש כוח בידי חכמים לעקור דבר בתורה, זה כוח אמיתי שניתנים. אז העולם חיים בתשעת השבת, אז השנה זה שנה שהעולם חיים במקום הכי הכי גדול, במקום הכי נשגב. אז אני יודע, זה כולם צף להם מה שהיה לפני שלוש שנים, כן, זה באמת זה, אנחנו, אבל אנחנו באמת לא מבינים את כל סוד השם, אבל זה ברור שהקדוש לפני שלוש שנים הפקיע אל העולם חיים חדשים. אנחנו מאוד מתפללים שבעזרת השם השנה הכל יתגלה ברחמים גמורים, כבר עם ישראל כבר בשלוש השנים האלה כבר בכל המסירות נפש שלו לזכר את עצמו, רומם אותו למקום כזה, שהשפע הזה יבוא השנה, ואני כבר מכירים אתכם, גם שנה הבאה זה הולך להיות ככה, זה כבר בא בפעימות, סימן שקדוש ברוך הוא יודע שהפעם יהיה בו ככה בצורה טובה, וכבר השיטה מצליחה, זה שנה הבאה, שהאור של השפע תיאר לנו, זאת השם, שנה הבאה, אולי עוד השנה, נזכה גם בחצוצרות, וכל שפע יראה לפני מלך השם, להעיר בבית המקדש, את כל השופע ככה, במקום כזה, שהעירה והאהבה יתאחדו ביחד, בעזרת השם. Thank you.